ברכה ובוקר טוב, שואל איתמר, שלום הרב, לגבי החישוב שיוצא 430 שנה, לא הבנתי איך החישוב, ניסיתי ולא יצא לי, וכן, זה לא רק שנים חופפות, גם כהת מנוי ביורדי מצרים, לוי היה בין 45-44 בירידה, לא מוזכר גיל כהת שם, איך החישוב? תודה רבה. לפי זכרוני, כעת אני לא עושה את החישוב, אבל לוי היה בן 52, משהו באזור, וזה יוצא, זה בסדר. 80 שנה למשה, ואתה לוקח את השנים של עמרם וכהת, והכל בסדר. אני כעת לא זוכר את הפרטים, יכול לעשות את החישוב בבית, עם עיפרון אפילו. טוב, ובכן, אנחנו ממשיכים בפרק שישי של ספר שמות, ואנחנו בפסוק כף ג' ויקח אהרון את אלישבע בת עמינדב אחות נחשון לו לאישה. עכשיו נחשון בן עמינדב הוא אחר כך נהיה נשיא שבט יהודה, כלומר שיש במשפחת הכהנים, הרי כל הכהנים הם צאצאים של זוג אחד, אהרון ואלישבע, ואלישבע היא שייכת למשפחת המלוכה, הרי מנחשון בן עמינדב, נשיא שבט יהודה, בסוף יצאה השושלת המלכותית שמביאה לידי דוד המלך ואחר כך המשיח וכו'. כך שיש צד של מלכות גם במשפחת הכהונה, וזה מסביר מדוע הכהנים תפסו את השלטון בימי בית שני, מצד שיש להם צד של שייכות במלכות. אבל המלכות לא עוברת דרך נשים, היא עוברת דרך הגברים לפי ההלכה. אלא שיש גם מלכות שעוברת דרך נשים במובן של תורה שבעל פה. תורת אמך, אמרו חז"ל, זו כנסת ישראל שנקראת אמך, אז התורה של אמך זה תורה שבעל פה. כיוון שהחשמונאים נלחמו על קדושת תורה שבעל פה, אז הם הוציאו אל הפועל את הממד המלכותי של משפחת הכהונה, עד שנהיו צדוקים. כשנהיו צדוקים הפסיקו להיות מגיני התורה שבעל פה, ואז בטלה מלכותם. ותלד לו את כך מסביר רבי צדוק מלובלין, ותלד לו את נדב ואת אביהו, את אלעזר ואת איתמה. אז שואלים חז"ל, רש"י מביא את זה, מאחר והיא בת עמינדב, איני יודע שהיא אחות נחשון. הרי נחשון הוא בן עמינדב, אז אם אלישבע היא בת עמינדב, אז מה החידוש שהיא אחות נחשון? אלא לומר לך שהנושא אישה צריך לבדוק באחיה. כלומר, אתה, אהרון מתחתן עם אלישבע, הוא צריך לבדוק מי האח של אלישבע הזאת, נחשון. למה זה חשוב לבדוק? שרוב בנים דומים לאחי האם. עכשיו, מה זה רוב בנים של אלישבע בת עמינדב? זה נדב ואביהו. והם דומים לאחי האם, כי מה הוא קופץ, אף הם קופצים. עכשיו, זה לא מפורש בכתוב שנחשון בן עמינדב קפץ. אז זה מסורת של התורה שבעל פה. זה שנדב ואביהו קפצו, להקריב השזרה להורות בפני רבם, זה כן ראינו. כן, נדב ואביהו. זה הבסיס לרוב בנים. עכשיו תגידו, זה רק חצי בנים. כן, מה עם אלעזר ואיתמר? אבל נדב הוא הבכור, אז הוא נוטל פי שניים. אז יש צד של משקל יתר לנדב. אז נדב ואביהו דומים לאחי האם, שזה נחשון בן עמי נדב. ובני קורח, אסיר ואלקנה ואבי אסף. אלה משפחות הקורחי. עכשיו, למה זה חשוב בני קורח? בגלל שהם אחר כך ממשיכים על הדוכן להיות הלוויים העיקריים, אלה ששרים את המזמורים, את התהילים וכו'. יש גם אחד אסף שהוא צאצא גם כן של המשפחה הזאת, מזמור לאסף. זאת אומרת שמשפחת הקורחי, למרות שקורח עצמו הוא נפסל, אבל ובני קורח לא מתו, והם אנשים חשובים בכהונה ובלוויה, יותר נכון. ואלעזר בן אהרון, לקח לו מבנות פוטיאל, לו לאישה, ותלד לו את פינחס. אלה ראשי אבות הלוויים למשפחותם. מה זה הסיפור הזה של מבנות פוטיאל? חז"ל אומרים שפוטיאל הוא אחד מהשמות של יתרו. ואפשר להגיד, או של יתרו, או שבן של יתרו, משהו באזור. כלומר, זה מעניין שאלעזר בן אהרון, שנמצא מן הסתם במצרים, מה לא לקחת מבנות יתרו. אז כנראה שיש קשר למרות השיעבוד, בין מדיין, בין היושבים במדיין, לבין בני ישראל. כלומר, המסורת של הגיעה מאברהם אבינו דרך בני קטורה עד מדיין ועד יתרו, הייתה ידועה לכהונה במצרים, ולכן הוא לוקח לו מבנות פותיאל לו לאישה. ותלד לו את פנחס, שעל זה היה דיון שלם. הרי פנחס הוא קנאי. קנאי, ואז באו בטענות ראשי השבטים, שההתנהגות הזאת שהוא הרג את זמרי בן צלו, איננה ראויה לאדם מכובד בישראל, וזה בא לו כנראה מזה שפיתם פוטי, בן פוטי שפיתם אבי אמו עגלים לעבודה זרה, יבוא ויהרוג ראש שבט, נשיא שבט בישראל, ואז יצא בת קול ואמרה לא, בן בנו של יוסף, יש לו גם צד קשור ליוסף, שפיתפת, כלומר נלחם ביצרו, ומצד זה הוא ראוי לשבח, ולכן נאמר פנחס בן אלעזר, בן אהרון הכהן. אז שואלים, חזל, אם הוא בן אלעזר, אז הוא לא בן אהרון. איך אפשר להגיד שהוא גם בן אלעזר וגם בן אהרון? אלא הכוונה שהוא בן אלעזר, אבל הוא עשה את זה מצד היותו בן אהרון הכהן, ולא מצד שפיתם אבי אמו עגלים לעבודה זרה. כן. לא כתוב איך יש לו קשר. אנחנו יודעים שהיה לו קשר ליוסף גם כן. איך? לא ברור. זה כמה דורות, אז יכול להיות שיש שם גם משהו במשפחה שמתערב. אלה ראשי אבות הלוויים למשפחותם, הוא אהרון ומשה. אשר אמר השם להם, הוציאו את בני ישראל מארץ מצרים על צבאותם. יש את השאלה, מה זה הוא אהרון ומשה? הרי לפני כן אתה אומר משה ואהרון. אלא, במיוחד בהמשך, הם המדברים אל פרעה מלך מצרים להוציא בני ישראל ממצרים, הוא משה ואהרון. חז"ל אומרים שהם שווים זה לזה. הוא אהרון ומשה, הוא משה ואהרון. והוא משה מתחילתו ועד סופו, שהוא במעלה עליונה כבר בראשית נבואתו, למרות שחז"ל אמרו לגבי הסנה, משה טירון בנבואה היה. אבל בכל זאת השייכות העצמית למעלות הגדולות שלו, זה כבר היה שם. אגב, כתוב כאן משהו מעניין בפסוק כ"ו, הוציאו את בני ישראל מארץ מצרים על צבאותם. מה זה על צבאותם? על זה עם, כן? כמו שאדם בא על כליו, יחד עם הכלים שלו. על צבאותם, המצטרפים אליהם. מי הם המצטרפים לבני ישראל? הערב רב. אז רואים שחלק מהתוכנית של יציאת מצרים כללה את המצטרפים. יש מטרה כזאת. לכאורה צריך שכל ישראל, שכל מצרים גם יצאו, אבל יצאו רק נציגים, שזה גם מורה על הממד האוניברסלי של גאולת ישראל. עכשיו, יש פה גם בתפקיד, יש הגדרה כפולה. הוציאו את בני ישראל מארץ מצרים, זה בפסוק כ"ו. הם מדברים אל פרעה להוציא את ישראל. אז יש להם שליחות כפולה. הם צריכים גם לדבר עם בני ישראל, וכשהם מדברים עם בני ישראל, אהרון קודם למשה, כי העם יש לו סימפתיה יותר גדולה אל אהרון, כיוון שהם מכירים אותו משנים. כשהם מדברים אל פרעה, אז משה הוא הקודם, כי פרעה וכל בית פרעה מכירים את משה. את אהרון לא כל כך מכבדים. אז לכן הוא משה ואהרון, כשהם מדברים אל פרעה. ויהי, ביום דיבר השם אל משה בארץ מצרים, וידבר השם אל משה לאמור, אני השם דבר אל פרעה מלך מצרים את כל אשר אני דובר אליך, ויאמר משה לפני השם, אין אני ערל שפתיים ואיך ישמע אליי פרעה. שזה חזרה לנאמר מקודם, כי אדם האומר, נחזור על הראשונות. כן? כלומר, זה בעצם מה שכתוב בתחילת הפרשה, זה בעצם חוזר כאן. חוזר כי אנחנו חוזרים לנושא. ויאמר השם אל משה, ראה, נתתיך אלוהים לפרעה. ואהרון אחיך יהיה נביאך. כן, נביא מדבר בשם אלוה. אז אם אהרון הוא נביאך, אז אתה אלוהים לפרעה. כן, זה מה שפשט המילים. כן, אפשר להגיד, אם אנחנו רוצים להימלט מקושיות תיאולוגיות, אז נגיד שופט, דיין, בעל שררה. אבל הביטוי נביאך הוא בכל זאת ביטוי חריף. שבא להראות שביחס לפרעה, פרעה יכול להיכנע רק לפני אדם שהוא סובר, שהוא רואה אותו כאלוהים. וזה הבסיס לכל הסכנה שיש אחר כך, כשהערב רב עושה ממשה אלוה. זה אנחנו נראה בהמשך הדברים. רבי